רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אופטיבס, המגייסת לשירותיה מפתחים, אנשי QA, אלגוריתמאים, אנשי סולושנס ועוד. רבים מאיתנו מבלים שעות בפקקים. כדי לייעל את התחבורה ולהקל על התנועה בכבישים, אנחנו צריכים לבחור בתחבורה הציבורית. וכדי שכולנו נבחר בתחבורה הציבורית, היא צריכה להיות חכמה ויעילה. מה שגם יביא להפחתה בזיהום האוויר ולשיפור ניכר באיכות החיים. אופטיבס מספקת מערכת מבוססת בינה מלאכותית ואלגוריתמי אופטימיזציה מתקדמים, על מנת לייצר תחבורה ציבורית יעילה יותר. כיום נמצאת המערכת בשימוש ביותר מ-300 ערים ברחבי העולם, ולאחרונה הודיעה החברה על סבב גיוס של 40 מיליון דולר, ועל לקוחות שהם ספקי התחבורה הציבורית הגדולים ביותר בעולם. אז אם אתם רוצים להיות חלק משמעותי בעולם ירוק יותר למען כלל האוכלוסייה, ונראה לכם שאתם מתאימים, היכנסו לאתר optibus.com והגישו מועמדות בעמוד הקריירות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
היום אתה לוקח אותנו לאחד המשחקים האייקוניים של הכדורגל הישראלי, לפחות בדורות שלנו.
כן, בהחלט. אתה יודע מה, לא רק בדורות שלנו, אפשר לומר בכל הזמנים. אני חושב שהרבה הסכימו עם הקביעה הזו. אנחנו מדברים על 25 שנה על הניצחון ההיסטורי של מכבי חיפה על מכבי תל אביב במשחק העונה של 1994. בחרתי לעשות את הפינה הזו על משחק העונה הזה, בעקבות אגב המלצה של חבר טוב והמאזין הקבוע שלנו, גיא פלטיאלי, אוהד מכבי חיפה.
לא חשבתי אחרת.
ובוא נדבר על המשחק ההיסטורי הזה, ונבין למה הוא היה כל כך משמעותי.
ונגיד שהוא כל כך משמעותי, שאנחנו גם מייחדים לו תוכנית בפני עצמה של עושים ספורטקאסט. אמרנו, זה לא שווה פינה בתוך תוכנית, אלא מי שעכשיו מאזין לנו זה לתוכנית ייחודית של הפינה.
חד משמעית זה היה שווה תוכנית במתכונת מיוחדת.
בהחלט זה מצדיק, ולא רק זה, אלא שאפילו לכבוד המאורע, אתה ראיינת את ראובן עטר הגדול, אחד מכוכבי המשחק ההוא, העונה היא בכלל, ושם שתמיד מעלה חיוך בכל אוהד כדורגל, אז אנחנו מיד גם נשמע קצת מהזיכרונות של ראובן עטר עצמו מהמשחק.
ובוא נדבר על זה. אז תראה, כאשר אנחנו מדברים על משחק עונה, אז אנחנו יודעים שבכל ענף ספורט, בכל עונה, יש איזשהו משחק עונה או משחקי עונה. אלו אותם משחקים בין שתי הקבוצות החזקות בליגה שכולנו מחכים להם. מחכים למשחק בין שתי הקבוצות הטובות, כי זה מה שעתיד לגלות לנו אולי לרמוז אפילו, מי תהיה אלופה. משחק העונה תמיד מעניין וטוב לאותה נקודת זמן, אך מעט מאוד משחקים נכנסים לזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל ונשארים איתנו לעד. כזה בדיוק היה משחק העונה שהתקיים ב-26 בפברואר 1994 בקריית אליעזר. בוא נשמע מה ראובן עטר חושב על התחרות בין שתי הקבוצות באותה עונה ועל ההכנה למשחק העונה.
מהנקודת מבט שלי אז כשחקן, זו התחרות הכי כיפית שיש, כי הכל בקטע ספורט, בקטע של ספורט, בקטע של, מי הכי טוב ואיזה קבוצה הכי טובה. ומכבי תל אביב תמיד זה היה נחשב כאילו, אתה יודע, כמו מכבי תל אביב של הכדורסל, אז יש את מכבי תל אביב גם של הכדורגל, ואז התחלנו כבר כמה שנים לקחת אליפויות ולהעביר את האהדה הארצית אלינו, לחיפה, ופה זו הייתה שנה ששתי הקבוצות עשו הכנה טובה לעונה, שתי הקבוצות המצוינות באותה עונה, והיו הרבה שחקנים מאוד מוכשרים בשתי הקבוצות.
אז בואו ננסה להבין מי שתי הקבוצות שהגיעו לאותו משחק. מכבי תל אביב מצד אחד, האורחת, הגיעה למשחק הזה כשהיא במקום הראשון בטבלה, והיא מונה מצוינת. המאמן אברהם גרנט הכין את הקבוצה הזו במטרה לזכות באליפות, אחרי שעונה קודם לכן, מכבי סיימה במקום השני אחרי ביתר ירושלים. למכבי תל אביב באותה עונה היה סגל מצוין. בשער היה שורה אוברוב. השוער הגדי שהיה גם בשער נבחרת ברית המועצות במונדיאל 1990, הוא זכור בכך שהוא עמד נגד נבחרת הארגנטינה הגדולה של דייגו ארמנדו מרדונה, איציק זוהר, האיש והביתות החופשיות המושלמות, אבי נימני שהיה אחד הכדורגלנים הצעירים הטובים והמבטיחים בישראל.
והצמד הזה, זוהר ונימני, כבר כשהיו בני 20 בערך, הובילו את מכבי תל אביב לזכייה באליפות כמה שנים קודם.
נכון, וסיריל מקנאקי שהגיע בפתיחת העונה מביא הריאל בספרד, אך זכור לכולם מההגעה עם קמרון לרבע גמר המונדיאל באיטליה 90, ועוד הרבה שחקנים אחרים גדולים וטובים, אפשר גם למנות את אלי דריקס, שכמובן זכור לכולם בתור סקורר גדול, שגם כשהגיעו אליו כדורים נמוכים בדרך כלל ירד לנגוח אותם, ובדרך כלל זה גם נסתיים ברשת. ועוד רבים וטובים אחרים. עם הסגל המצוין הזה, מכבי תל אביב פתחה את העונה נהדר. למעשה עד היום הקבוצה הזו חתומה על סי ישראלי בפתיחת עונה. חניכיו של גרנט ניצחו את כל 11 המשחקים הראשונים בליגה. איפה נעצרה מכבי תל אביב? במשחק העונה הראשון שנערך באצטדיון רמת גן, אל מול 45,000 צופים, בו מכבי תל אביב סיימה בתיקו אחד מול מכבי חיפה.
אני מוכרח להגיד לך זיכרון של עצמי מהמשחק הזה, אני לא יודע מי פעם סיפרתי לך.
כן.
קנו, אבא שלי קנה לנו כרטיסים למשחק הזה, למשחק העונה הזה.
ברמת גן.
ברמת גן, ברמת גן כמובן, אנחנו היינו בפתח תקווה, היינו כמובן אוהדי הפועל פתח תקווה, כמו שכבר נראה לי המאזינים יודעים, אבל היינו כאלה חובבי ספורט, ואבא שלי אמר, זה משחק שאתה צריך ללכת, וחיכיתי למשחק הזה נורא, משחק באמת, משחק העונה הראשון, והיה לי חום גבוה. הייתי חולה באותה תקופה, באותם ימים, וקמתי בבוקר עם מלא חום, לא הלכתי לבית ספר, ואני זוכר את עצמי, בדרך כלל כשילד שיש לו חום, אז הוא מנסה לעבוד על ההורים הפוך, זאת אומרת, בדרך כלל ילד נהנה להגיד שהוא חולה, כדי לא ללכת לבית ספר וכו'. ואני זוכר שאני רבתי עם אמא ואבא שלי, שאני רוצה ללכת, ואני לא חולה, ולא הסכימו לי, כי היה לי חום גבוה.
צפית בבית או שהיית כל כך חולה שהלכת לישון?
אבא שלי וסבא שלי הלכו בילדיי, ואני צפיתי בבית חולה, זיכרון קשה.
סבא שלך נהנה מהכרטיס העודף.
בדיוק. ואני זוכר את המשחק הזה, מכבי חיפה הובילה בכדור חופשי, ומכבי תל אביב השוותה משער של מאיר מליקה.
אבי כהן.
אבי כהן.
אבי כהן הירושלמי.
טוב שתיקנת אותי. סליחה, זה זיכרון אישי, ותחזור למשחק החשוב יותר.
אגב, איזה יופי זה שיש משחק עונה שאפשר להביא 45,000 צופים, שיש סדיון כל כך גדול למשחק עונה.
נכון.
אז זו הייתה מכבי תל אביב, קבוצה אדירה, קבוצה חזקה מאוד שנבנתה כדי לזכות בתואר. מי הייתה היריבה שלה? הקבוצה שאירחה אותה? מכבי חיפה, תחת שרביטו של גיורא שפיגל, שהיה לצידו את אחד הסגלים הטובים ביותר שנראו אי פעם בישראל. קודם כל היו את שחקני הבית, כמו איתן אהרוני הוותיק, רובן עטר עם השמאלית הקטלנית שגם באירופה למדו להכיר זמן קצר לפני כן, במשחק בין ישראל לצרפת, אייל ברקוביץ', הקוסם עם ראיית המשחק יוצאת הדופן, ומרקו בלבול, מאמן מכבי חיפה היום. אליהם הצטרפו שחקנים ישראלים מעולים, כמו רוני לוי, אלון חזן, וזרים כמו איוון גצקו. החבורה המרשימה הזו הצליחה לזכות בגביע המדינה, בעונת 1992-93, אחרי ניצחון בגמר על מכבי תל אביב. אגב, זה גם היה משער של רובן עטר, אבל בליגה לא כל כך הלך להם. חיפה סיימה במקום החמישי בלבד, את עונת 92-93. לכן, בקיץ של 93, גיורא שפיגל הביא כמה תותחים כבדים לקריית אליעזר. ממטליסט חרקוב האוקראינית הגיעו רומן פץ וסרגי קנדאורוב, שמיד תפסו מקום בהרכב הקבוצה. רפי כהן השוער הגיע מהפועל פתח תקווה, אחרי שתפס מקום גם בנבחרת ישראל. משה גלם פתח מבירים בצד שמאל מנתניה ועד לחיפה, וכמובן, איך לא, מלך השערים של הליגה הלאומית, האווירון אמרי משכונת התקווה ונחת בחיפה בקיץ 1993. בעצם בקיץ הצטרפו אל חבורה צעירה ומבטיחה של שחקנים, מסה קריטית של שחקנים טובים מאוד ושדרגו אותה באופן משמעותי. מכבי חיפה של גיורא שפיגל שיחקה כדורגל התקפי משובח בשילוב עם הגנה חזקה מאוד. הם תמיד זכורים כנבחרת, כקבוצה שהיה לה קישור אדיר, שידע לייצר אין ספור מצבים לאורך המשחק,
שמע, רק עכשיו
אבל גם לסייע להגנה.
ברקוביץ' ואתר ביחד, זה שניים באמת מגאוני הכדורגל הישראלי, כמו שאמרת, אולי אי פעם.
בדיוק.
לחשוב שהשניים האלה ביחד באותו קישור, זה עד עכשיו מעורר בצמא מורת.
ואליהם עוד אתה מוסיף את קנדאורו, ומוסיף
את האווירון. שיודע לסיים את כל המצבים האלה.
בדיוק. למה זה הוביל? זה הוביל לניצחונות חד משמעיים לאורך העונה. חיפה ניצחה לרוב בפער של שני שערים, ולעיתים גם הביסה את היריבות שלה, כמו ניצחונות 4-0 על ביתר ירושלים, 4-0 על הפועל חיפה, ו-5-1 על בני יהודה. עכשיו, הקבוצה הזו לא הסתפקה, ראית איזה סגל מרשים יש להם, הם לא הסתפקו בליגה הישראלית, וגם באירופה הקבוצה הזו עשתה חייל. כאשר גולת הכותרת הייתה הפלה לשמינית גמר גביע המחזיקות, שם היא פגשה את פרמה של אספריה, ג'יאפרנקו זולה ותומאס ברולין. אחרי הפסד 1-0 במשחק הראשון, חיפה ניצחה באותה תוצאה באיטליה וגררה את ההתמודדות לפנדלים. חיפה הפסידה לפרמה בפנדלים, ופרמה אגב הייתה כל כך טובה שהמשיכה משם לזכות בגביע המחזיקות של 1994.
מדהים.
אבל מדהים שאנחנו באמת מדברים על זה, שחיפה נתנה לה פייט רציני בשמינית הגמר באותה עונה. אין זה מפתיע שהקבוצה החזקה הזו שבאמת נבנתה בחיפה הייתה היחידה שהצליחה להתקרב למכבי תל אביב באותה עונה. מכבי חיפה הגיע למחזור ה-25 למשחק העונה מתחת למכבי תל אביב ועם הבנה ברורה כי רק ניצחון במשחק העונה יקנה לה את המקום הראשון ואת הביתיות לקראת הסיבוב השלישי בליגה. שתי הקבוצות בעצם היו מליגה משלהן, משמעותית טובות יותר משאר הקבוצות בליגה. כמובן של... לא ניתן היה להשיג כרטיס למשחק העונה הזה שכולם ציפו לו. אם דיברת על הכרטיסים למשחק ברמת גן, אז בסטדיון קריית אליעזר היו רק 17,000 מושבים. אבל 17,000 האוהדים שנכנסו בשערי האצטדיון באותו יום שבת, ה-26 בפברואר 1994, ציפו למשחק שקול ועיקש בין שתי הטוענות לכתר. קרוב ל-2,000 אוהדים הגיעו מתל אביב עם תקוות גדולות לא רק לשימור המקום הראשון, אלא גם לניצחון על חיפה, שמחזור קודם לכן פישלה וסיימה בטקו 2 בנתניה. אבי כהן היה פצוע באותו משחק, ובמקומו עלה בחור צעיר בצד ימין, בשם אופר וילנצ'יק, בין ה-21.
זה שם שאני לא זוכר,
מהקבוצה ההיא. לא כן. משום מה רק אוהדי מכבי תל אביב ואוהדי מכבי חיפה זוכרים אותו. בוא נסביר מי הוא היה. אופר וילנצ'יק היה שחקן צעיר בין 21, לא יצא לו עוד הרבה להשתפשף בכדורגל בליגה הלאומית, במכבי תל אביב, ובטח לא לעלות בהרכב. גיורא שפיגל רמז לשחקנים שלו לפני המשחק לנצל את היתרון היחסי שיש בצד ימין של ההגנה של מכבי תל אביב. והיו שם שניים שידעו לחרוש על הצד הזה ולנצל את היתרון הזה. משה גלם, המגן השמאלי, ורובן עטר, בקישור. גלם בעצמו סיפר לימים שהוא ניגש לעטר בתחילת המשחק ואמר לו שאין סיכוי שבחור צעיר שבפעם הראשונה בהרכב הראשון יוכל להתמודד עם המסה הקריטית הזו של גלם ושל אתר.
זאת אומרת, בלי ספק גילו, לא, זה לא היה צריך תואר בכדורגל כדי לגלות את החוליה החלשה של מכבי תל אביב במשחק הזה.
בהחלט לא. ו-25 שנים אחרי, רובן אתר נזכר בבעיה בצד ימין וההשלכות שלה על מכבי תל אביב במשחק. בוא נאזין לו.
הוא היה שחקן צעיר, למעשה אנחנו הכרנו את כל השחקנים שלהם, שחקנים, והם הכירו את שלנו, ופתאום הייתה להם בעיה בצד ימין, מגן ימני, וידענו שהם עולים עם מגן צעיר, ובמשחק הזה צריך לדעת לנצל את זה, וכמו שזה יצר לנו איזשהו, אתה יודע, את היתרון הזה שאנחנו רוצים לתקוף דרך הצד הזה, ותכננו גם לעשות את זה, מצד שני זה גם פגע בביטחון של השחקני הגנה של מכבי תל אביב.
המשחק נפתח בסערה. מכבי חיפה פתחה בתקיפות לשערה של מכבי תל אביב, וכבר בדקה התשיעית אייל ברקוביץ' לקח את הכדור, ובמבצע סולו נהדר הגיע לקו ה-16 מטרים, כולם חשבו שהוא הולך למסור, אבל פה ברקוביץ' הטעה את כולם ובעט לרשת. מכבי חיפה המשיכה ללחוץ על השער של מכבי תל אביב שלא צריכה להתאושש מהאלם הראשוני. בדקה 22 ברקוביץ' בריאת משחק מדהימה פתח את הרגליים לכדור שנמסר לאווירון, ואווירון בקלות מצא את הרשת. 2-0 למכבי חיפה במשחק הביתי. קריית אליעזר בטירוף, מכבי תל אביב לא מצליחה להתאושש, ואז מגיע הרגע הגדול ואולי הרגע המכונן של המשחק הזה, ומה שזכור לרוב האנשים כאשר מספרים להם על משחק העונה בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
השער הגדול של רובן עטר.
השער הגדול. רובן עטר נלחם בצד שמאל מול שלושה שחקנים. פולוקרוב, קלינגר ונועם שואם. שלושה שחקנים...
שיודעים להגן.
יודעים להגן, יודעים מאוד עקשנים גם כן. אף אחד לא ויתר על הכדור. רובן עטר לא ויתר להם ובעצם הצליח לחלץ את הכדור מהם בנחישות רבה ולבעוט טיל לחיבורים של לוברוב. הפרשן אבי רצון לא התבייש לומר אחרי השער הזה כי הוא השחקן הישראלי האהוב עליו ביותר. בוא נשמע את החוויות של רובן עטר אחרי שהוא כבש את השער.
קודם כל אני כל השנים שלי שהייתי במכבי חיפה כבשתי שערים וזה, השער הזה זה הפעם הראשונה שהרגשתי את קריית אליעזר אוהד. ממש, האצטדיון רעד מהשמחה שהייתה באצטדיון, כי אתה יודע, 1-0, 2-0, זה עדיין לא בטוח, ניצחון. 3-0 זה כבר נותן איזשהו ביטחון שמזה הם לא יוכלו לחזור.
קודם כל אנחנו מתנצלים על איכות הסאונד באמת בהקלטה עם ראובן עטר, זה כמובן הוקלט טלפונית ועדיין כיף לשמוע את הקול הכל כך מוכר שלו. אגב, תקן אותי אם אני טועה, כמה חודשים לפני המשחק הזה היה הניצחון הגדול בפארק דה פרנס.
כן.
ככה שזה באמת תור הזהב של הכדורגל הישראלי, אם תרצה לכמה חודשים, אם אתה מצרף את העונה הזאת של חיפה ואת ההצלחה של חיפה באירופה.
הייתי אומר כמה משחקים מכוננים בכדורגל הישראלי.
ממש, ואמרת שרצון אמר שראובן עטר זה השחקן האהוב עליו, אני לא מתפלא שזה באמת מגיע תקופה כל כך קצרה, אחרי המשחק האיקוני ההוא, שגם משם אנחנו כל כך זוכרים את הקולות של אבי רצון, ובעיקר של מאיר איינשטיין, זכרו לברכה.
תראה, באמת, כמו שראובן עטר אמר לנו, קריאת אליעזר רעד אחרי השער השלישי שלו, ולהפסקה ירדו הקבוצות ביתרון 3 שערים לחיפה, ואלה מוחלט של שחקני מכבי תל אביב שנתקפו בפאניקה. אבל עדיין, עם סגל כל כך טוב, מכבי תל אביב יכולה לחזור במחצית השנייה, ואולי לא רק לצמצם אלא אפילו להשוות, לתת פייט. אבל בחיפה של עונה 93-94 לעומת זאת, אף פעם לא הסתפקו בניצחון ותמיד רצו לכבוש עוד. כפי שאמרנו, זו הייתה קבוצה שידעה לכבוש הרבה. 2 דקות אחרי שעלה מהספסל, בדקה ה-73, איוון גצקו השתתף גם הוא בחגיגה אחרי בישול של ברקו. 4-0 למכבי חיפה.
ופה כבר אין אשליות שמישהו יכול לחזור, יש רק רצון להימנע מהשפלה.
כן, לצמצם הפסדים אם תרצה, לצמצם את ההשפלה, אבל גם את זה הם לא הצליחו. כי השער האחרון והחמישי הגיע גם הוא ממכבי חיפה, ומצד שמאל כמובן. גלם קיבל מסירה שטוחה וגאונית של קנדאורוב בצד שמאל, התקדם אל השער, לשורה וברוב, ובעת לרשת. המשחק המדהים הזה של מכבי חיפה, שיובילה כבר 5-0, אפילו לא השלים 90 דקות. השופט האגדי יצחק בן יצחק שרק לסיום חצי דקה לפני סיום המשחק, ברגע שראה את מכבי חיפה, את השחקנים עושים משולשים ומרובעים ביניהם. בוא נשמע מה אמר באמת ראובן עטר על המשחק העונה הזה ואיך שהוא הסתיים.
לא הרבה משחקי עונה מסתיימים בתוצאה של 5-0.
כן. זה משהו מדהים, משהו באמת יוצא דופן.
בהיסטוריה של הכדורגל, כאילו, ובאמת, מכבי תל אביב באותה שנה הייתה קבוצה מדהימה, אבל למזלה הרע, אנחנו פשוט היינו קצת יותר טובים.
אם אתם חושבים על תואר שני, אני מניח שיש לכם לא מעט לבטים. איפה ללמוד ובאיזה תחום לבחור, שאלות חשובות שהתשובות עליהן עשויות להשפיע על כל מהלך הקריירה העתידית שלכם. אז בואו נתחיל מהסוף. מה כדאי ללמוד בתואר השני?
אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות שכל מחקר הנדסי, החל מקטן וחלה בגדול, משלב הרבה מאוד דיסציפלינות.
זהו פרופסור גלעד רביד, חוקר בתחומי האינטרנט, רשתות חברתיות ומערכות מידע, במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המפתח להצלחה, לדבריו, הוא לאו דווקא בבחירה של תחום ספציפי, אלא ביכולת להבין ולשתף פעולה עם חוקרים מדיסציפלינות אחרות.
כמעט ואי אפשר לחשוב על בעיה כלשהי שקיימת, שזקוקה לפתרון הנדסי, שרק הדיסציפלינה הספציפית ההנדסית יכולה לתת לה פתרון.
אם מחקר רב-תחומי ושיתופי פעולה הם העתיד, גם התשובה לשאלה הראשונה הופכת להיות קלה יותר, כיוון שאוניברסיטת בן גוריון שמה דגש גדול על עשייה מחקרית בינתחומית במסגרת התואר.
אנחנו מאפשרים לקחת קורסים ממחלקות שונות כדי ללמוד את הצורך. חלק גדול מהסטודנטים משתלבים בפרויקטים שנעשים או למולטי-דיסציפלינריות בתוך האוניברסיטה, או בשילוב עם פארק הייטק, שפארק תעשייה צמוד מאוד לאוניברסיטה, עם שיתוף פעולה של מהעירייה וצהל יורד דרומה. לא הזכרתי תחום נוסף שהוא חלק מהאוניברסיטה, וזה בית החולים שמעלה את האפשרות להרבה מאוד מחקרים משולבי הנדסה רפואה.
אוניברסיטת בן גוריון מזמינה אתכם ליום חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר בפקולטה למדעי ההנדסה, שבו תוכלו לפגוש את הסגל, לבקר במעבדות ולשוחח עם הסטודנטים. שעה קלה של נסיעה ברכבת שתעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. יום חשיפה לתארים מתקדמים ולמחקר, 5 במרץ 2019, בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. פרטים נוספים באתר האוניברסיטה, bgu.ac.il.
אוקיי, אז זה באמת היה 5-0 ההיסטורי של מכבי חיפה במשחק העונה, ועכשיו אני רוצה קצת להסב את תשומת הלב של המאזינים שלנו לדברים שקרו קצת אחרי המשחק, אבל הם קצת נשכחו. פחות מחודש מאוחר יותר, נפגשו שוב הקבוצות במסגרת המחזור ה-28 בקריית אליעזר.
סיבוב שלישי.
סיבוב שלישי, בדיוק, הרי המאבק הזה היה בעיקר על מי יארח את המשחק ביניהם בסיבוב השלישי. אך הפעם המשחק הסתיים בטקו אחד, ששמר את הסטטוס קבוע בצמרת. וילנצ'יק לא המשיך לשחק הרבה כדורגל לאחר מכן, במידה רבה, תיק ההפסד הגדול הזה נפל עליו. אך אסור לשכוח שהוא היה רק שחקן אחד. כל מכבי תל אביב היו בפאניקה. בסוף כדורגל האומנם זה משחק שהאינדיבידואלים כן יכולים להכריע, אבל קשה להפיל את כל תיק ההפסד עליו. הכישלון הבלתי נתפס הזה במשחק הונצח על ידי יובל בנאי, אוהד הקבוצה בשירה של משינה, להתראות נאורים שלום אהבה, כאשר אומר את המילים האגדיות, היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, ולאחר מכן אומר, חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
כן. עכשיו, מכבי חיפה המשיכה לעונה, היא כמובן זכתה באליפות בסיום אותה עונה.
כן, היא מסיימת עם אליפות,
אגב. והיא מסיימת ללא הפסד.
היא מסיימת ללא הפסד, הקבוצה היחידה עד היום שסיימה עונה בליגה הבחירה של ישראל ללא הפסד. את הגביע אגב היא מפסידה, זמן קצר אחרי המשחק הזה, מכבי תל אביב מדיחה אותה מהגביע, ומנשלת אותה מהתואר, אבל באמת חיפה זכתה בכתר הגדול, זכתה באליפות.
מאז ועד היום, עד העונה הנוכחית, שמכבי תל אביב, נכון לזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, מכבי תל אביב עדיין ללא הפסד.
נכון.
מאז ועד היום לא קרה דבר כזה, שהאלופה או איזושהי קבוצה סיימה את העונה ללא הפסד ליגה.
לא קרה דבר כזה, זה באמת סי ישראלי, היא גם קבעה סי ישראלי בנקודות, 95 נקודות, דבר מדהים, תקשיב טוב להפרש השערים, 97 שערי זכות, 27 שערי חובה. זה מדהים, זה פער מדהים, בין שערי זכות לבין שערי חובה, ולא סתם אייל ברקוביץ' אמר לימים, כי הקבוצה הזו באמת הייתה קבוצה אגדית, מכיוון שכמעט בכל עמדה, שיחק אצלנו השחקן הכי טוב בארץ.
אין ספק שזו הייתה קבוצה באמת יוצאת מן הכלל, עד היום כשמדברים על הקבוצות הישראליות הגדולות ביותר, השם הזה ישר עולה של מכבי חיפה 93-4, מה שמדהים שהם הפסילו את האליפות עונה לאחר מכן, הם לא המשיכו באמת לשמור, הייתה איזו תחושה אולי שתהיה איזה שושלת, וזה אגב למרות שהם קיבלו עוד את חיים רביבו לכל הקלחת הזאת, אבל חלק מהשחקנים גם עזבו, והקבוצה לא חזרה לגדולתה, גם גיורא שפיגל כמאמן, שאז היה נראה הגאון מספר אחת של הכדורגל הישראלי אחרי העונה הזאת, המשיך לקריירה לא מוצלחת באותו קנה מידה, וגם לא ארוכה כל כך, בגיל יחסית צעיר, הוא החליט שאימון זה כנראה לא בשבילו.
כן, אפילו גם בחיפה אפשר לומר שמאוחר יותר הוא לא הצליח, אחרי העונה האגדית הזו.
בהחלט.
אבל בסיכומו של דבר באמת, הקבוצה הזו הייתה כל כך טובה, שבגלל זה אולי לא התפתחה שושלת, כי הרבה שחקנים עזבו לאירופה.
נכון.
שאנחנו יודעים, ברקוביץ' ואלון מזרחי, השחקנים האלה בסיכומו של דבר עזבו.
יפה, אז הייתה אבל עונה נהדרת, והיה משחק באמת שאי אפשר לשכוח אותו, גם אוהדי מכבי חיפה, גם אוהדי מכבי תל אביב, אני חושב שאוהדים של קבוצות נוספות. תומר, תודה רבה, אנחנו שוב מזמינים את כל המאזינים להציע לך פינות היסטוריות, אתם רואים שתומר קשוב להצעות ולרעיונות שלכם.
ולא רק של חברים.
לא רק של חברים, אז אתם יכולים לחזור לשלוח אליי, לבן אם את ch2news.tv לשלוח לי מייל בן אם במילה אחת שטרודל ch2news news הכל במילה אחת .tv ואני אשמח להעביר לתומר את ההצעות שלכם או לחפש אותנו בטוויטר תומר פדלון בלועזית. זהו תומר, מה עוד?
זהו, מה נגיד ומה נאמר, נקווה שיהיו עוד ועוד משחקי עונה כאלו שאנחנו נזכור אותם לא רק באותה עונה ספציפית, אלא גם שיזכרו ל
25
שנה מאוחר יותר, כמו שהמשחק האגדי הזה.
איך הזמן רץ.
מדהים.
תודה רבה לדניאל זיסמן על העריכה של הפרק הזה, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה של עושים ספורטקאסט.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.